אז בדרך כלל כשאנחנו חושבים על עייפות, יש נטייה טבעית כזאת, יודעת, לחפש סיבות ממש ברורות מאליהן. משהו מוחשי שאפשר פשוט להצביע עליו.
נכון, איזה משהו שאפשר להגיד, אוקיי, בגלל זה אני עייף.
בדיוק. לילה לבן בגלל איזה תינוק שבוכה, או משמרת לילה של 12 שעות, או לא יודע, אולי ריצת מרתון. זו נתפסת כמין משוואה ישירה כזו. מתמטיקה פשוטה של הגוף הוצא אנרגיה שווה עייפות.
לגמרי, זה סיבה ותוצאה, שזה מנגנון שהוא נורא הגיוני, וזה גם בעיקר משהו שמאוד מרגיע אותנו מבחינה פסיכולוגית, כי כאילו יש לנו הבנה ברורה של המקור לתחושה. אנחנו פשוט אוהבים תופעות שאפשר לקטלג בתוך קופסאות מסודרות.
נכון מאוד, אבל אז מסתכלים על החיים המודרניים ורואים תופעה שפשוט שוברת את הקופסאות האלה לחלוטין. המצב הזה שבו מתעוררים בבוקר אחרי זה 8 או 9 שעות שינה מלאות.
לפחות על הנייר, כן.
כן, על הנייר. ועדיין יש את התחושה המוכרת הזו של כבדות חסרת פשר. כאילו הערפל המוחי הזה שמקשה על הריכוז, ואתה פשוט לא מצליח להתניע את היום. וכוס הקפה הראשונה מתפקדת כמו, כמו איזה קבל התנעה לרכב שמסרב להניע.
ואז זה מחזיק בדיוק חצי שעה.
ממש ככה. חצי שעה, ואז הבטריה שוב מתרוקנת, פתאום המשוואה הקלאסית הזו פשוט נשברת. אין כאן שום קשר לכמות השעות שהראש היה מונח על הקרית.
תראה, זו בעצם ההגדרה המוחלטת של תעלומה מטבולית. המתמטיקה של הגוף פשוט לא מסתדרת עם הנתונים היבשים פה. המערכת הפנימית, היא מאותתת לנו שמשהו קריטי חסר או לא עובד נכון.
למרות שלכאורה נתנו לה את כל תנאי הבסיס.
בדיוק, וזו קריאת הזרה שממש קל להתעלם ממנה.
אז המטרה שלנו היום בצלילת העומק הזו היא לפצח בדיוק את התעלומה הזו. תעלומה שהפכה לאיזו מגיפה שקטה שכל כך הרבה אנשים חווים בשגרה שלהם. אנחנו נצלול למאמר ממש מרתק ממאי 2026, הוא נקרא כבד שומני, הסיבות לעייפות כרונית ואיך לטפל במצב. המשימה שלנו היא להבין למה התחושות האלה של תשישות או קושי מטורף לרדת במשקל מגיעות דווקא משם.
תחושות שכולם פותרים כסטרס של החיים, אגב.
נכון, סתם עומס, סטרס בעבודה, או המשפט הקלאסי, נו טוב, זה בטח הגיל. אבל מתברר שזה משהו אחר לגמרי. זו בעצם קריאת מצוקה סמויה מעבר אחד ספציפי בגוף, שפשוט עובד שעות נוספות.
וזה, תראה, זה מה שמפתיע כאן. מדובר באיבר שלרוב האנשים פשוט אין שום אינסטינקט, שום נטייה, לקשר אותו בכלל לעייפות או לאנרגיה.
נכון, חושבים על הלב או על המוח.
לגמרי. כשאנחנו עייפים, אנחנו חושבים אולי הלב מתאמץ, אולי המוח שחוק, מערכת העצבים, כאילו אף אחד לא קם בבוקר ואומר, וואו, הכבד שלי בטח ממש מוטש היום.
צודקת לחלוטין. אבל לשם אנחנו צריכים להסתכל היום. אז בוא נתחיל מהיסודות. הכבד מוגדר במקור שלנו כמעבדה הכימית של הגוף. עכשיו, תראה, מעבדה כימית זה טייטל ציורי כזה.
נשמע מרשים.
כן, מאוד. אבל מה זה אומר בפועל, בפיזיולוגיה? כי במאמר יש רשימה פשוט בלתי נתפסת של תפקידים. הוא מסנן, מפרק, ממיר, מנקה, ומאזן באופן תמידי סוכר ושומנים והורמונים. זה מטורף.
זה מטורף, וזה תיאור מאוד מדויק. הכבד הוא תכלס המרכז הלוגיסטי של הגוף, התחנה המרכזית. כל דבר שנכנס למערכת שלנו, כאילו כל מולקולת מזון, כל כדור משכח כאבים שלקחת.
אוקיי.
כל רעלן סביבתי שאנחנו נושמים, הכל חייב לעבור בעמדת הבידוק שלו, והוא צריך לקבל החלטות בשבירי שנייה. מה לייצר אנרגיה מיידית, מה נשלח לאחסון, ומה צריך לפרק ולזרוק החוצה כדי לא להרעיל את הגוף.
זו אחריות פסיכית.
אחריות עצומה, כן.
כשאני קורא את הרשימה הזו, זה מזכיר לי איזה פקיד במשרד ממשלתי שמנהל מאות תיקים במקביל, או תיבת אימייל שמוצפת, פשוט מוצפת באלפי הודעות בכל שעה. מה קורה כשנכנסות יותר מדי הודעות ממה שהפקיד יכול לקרוא? הרי המערכת היא לא סתם קורסת ביום אחד, נכון? המסך לא פשוט נכבה?
נכון מאוד, וזה מפתח קריטי להבין. את זה. בניגוד למשל להתקף לב, שזה אירוע דרמטי ומיידי של חסימה בכבד, זה תהליך אחר לגמרי. התוצאה של העומס היא לא איזו קריסה מיידית, אלא האטה הדרגתית, שקיטה ומתמשכת.
הפקיד פשוט עובד יותר לאט.
בדיוק. הוא לא קם ועוזב את המשרד במחאה, הוא פשוט מעט. עתיקים נערמים. כשהמעבדה מוצפת ברמות גבוהות של דרישות ונוצר המצב של כבד שומני, הגוף בעצם מתחיל להרגיש שהוא עובד נגד עצמו. וזה לא כואב פיזית.
כי אין קולטני כאב, נכון?
נכון, אין קולטני כאב בפנים. האיתות מתבטא באופן מערכתי, פינוי רעלי מסורבל, איזון סוכר פחות טוב, ואיך זה מרגיש מבחוץ? עייפות מוחצת, כבדות, ושינה שפשוט לא מרעננת.
אוקיי, בואו נפרק את זה רגע. כי יש פה איזה שאלת היגיון שהרבה בטח שואלים את עצמם עכשיו. אנחנו אומרים כבד שומני. כששומעים את זה, המסקנה המיידית היא כאילו, אוקיי, אם יש שומן בכבד, זה בגלל שאוכלים שומן. זה בגלל בורקסים, בשר שמן. הבעיה היא לא פשוט שאנחנו אוכלים יותר מדי שומן.
אז מה שמרתק כאן הוא, והמאמר גם מסביר את זה מעולה, שהשם כבד שומני הוא מבחינה היסטורית פשוט שם מתה. הוא מבלבל.
באמת? אז זה משהו אחר?
כן. בשנים האחרונות הקהילה המדעית אפילו שינתה את השם המקצועי של זה ל-MASLD, שזה מחלת כבד שומני מטבולית, וזה לא סתם איזה עניין סמנטי כדי להישמע חכמים, זה מהלך קריטי.
להכניס את המילה מטבולית כאילו.
בדיוק. זה אומר מפורשות שלא מדובר רק בהצטברות של שומן כי אכלת שומן. זו בעיה של מטאבוליזם, הדרך שבה הגוף מנהל סוכר, מתמודד עם אינסולין ודלקתיות. השומן הוא רק הסימפטום, הוא לא בהכרח שורש הבעיה.
רגע, שנייה. אז אם זה לא בהכרח השומן בצלחת שלנו, מאיפה למען השם מגיע כל השומן הזה שמצטבר בכבד? מאיפה הוא בא?
כאן אנחנו נכנסים למכניקה המדהימה של הגוף. כשאנחנו צורכים הרבה פחמימות, במיוחד פחמימות פשוטות וסוכרים, המערכת מפרקת אותם לסוכר חופשי בדם. המנגנון הראשון של הגוף הוא לאחסן את העודפים האלה כמחסני אנרגיה, מה שנקרא גליקוגן.
אוקיי.
הגליקוגן הזה נאגר בעיקר בכבד ובשרירים, אבל מחסני הגליקוגן מוגבלים בנפח שלהם.
אז זה כמו מזוודה שעולים איתה לטיסה, יש גבול ברור לכמה אפשר לדחוף פנימה לפני שהרוכסן מתפוצץ.
אנלוגיה בול. המזוודה הזו מתמלאת ממש מהר כשיושבים כל היום גם במשרד. וכשהיא מלאה עד אפס מקום, מתחילה הבעיה. הגוף לא יכול להשאיר עודף סוכר בדם כי זה פשוט רעיל.
מסוכן לכלי הדם, נכון.
ממש. אז מה הפתרון שלו? תהליך של יצירת שומן חדש. הכבד פשוט לוקח את הסוכר, משנה לו את המבנה, וממיר אותו לחומצות שומן, טריגליצרידים. הכבד הופך בעל כורחו לאגרן כפייתי. במקביל, הלבלב קולט את כל הסוכר הזה בדם, ומפריש מלא אינסולין כדי לפתוח לתאים את הדלתות ולהכניס אותו. אבל התאים כבר מנעים? יפה. התאים אומרים, אנחנו מלאים, סוגרים דרתות, שזו התנגדות לאינסולין. הלבלם מצועק חזק יותר, מפריש עוד אינסולין, והכבד מקבל מסר, יש המון אנרגיה, בוא נאחסן הכל כשומן.
וואו, אז כאילו, אז הכבד השומני הוא ממש לא איבר עצלן. זה ההפך, הוא איבר שנמצא תחת מתקפה. הוא פשוט עמוס במשימות של אחסון בגלל עודף סוכר ואינסולין.
לגמרי, הוא קורס מעומס, וכשהוא נאלץ להקדיש את כל האנרגיה לאחסון הכפוי הזה, אז שאר התפקידים, כמו לפנות רעלים, לייצר חלבונים ולספק אנרגיה למוח, הם נדחקים למטה ונפגעים.
מדהים. וכאן העניינים הופכים לממש מעניינים, כי ברגע שאנחנו מבינים שזו בעצם בעיה של ניהול סוכר ואינסולין, כל התפיסה לגבי מי נמצא בסיכון פשוט מתהפכת. המקור שלנו קורא לזה פרדוקס הרזון. כי יש לנו נטייה להסתמך רק על המשקל, על המאזנים או ה-BMI.
שזה נתון שמרמה אותנו כל הזמן.
לגמרי. משפטים כמו, אבל אני לא סובל מעודף משקל, או הג'ינס מהתיכון עדיין עולה עליי, מתברר שהם פשוט מלכודת.
זה אולי אחת הטעויות הכי רווחות ומסוכנות בבריאות הציבור כיום. האמת היא שאפשר להיות במשקל תקין או רזים כלפי חוץ ועדיין לסבול ממלא שומן תוך בטני משמעותי ותנגודת לאינסולין.
שזה השומן המסוכן בעצם.
בדיוק. השומן המסוכן הוא לא השומן התת-אורי שאפשר, אתה יודע, לצבות ביד או בירקיים. הוא פסיבי יחסית. הסכנה היא השומן התוך בטני שעוטף את האיברים פנימה וחונק את הכבד.
רגע, אבל מבחינה אבולוציונית, למה שהגוף ידחוף את השומן דווקא פנימה? הרי יש מתחת לאור מלא מקום, וזה נשמע הרבה פחות מסוכן.
שאלה מצוינת. מבחינה אבולוציונית, באמת האחסון התת-אורי מועדף. אבל כשהוא מתמלא לחלוטין, או שיש עומס מטבולי משובש, הגוף פשוט דוחף את זה למקומות לא טבעיים, כמו סביב חלל הבטן. וההבדל הוא ששומן תוך בטני הוא ממש איבר חי. הוא איבר שמייצר ציטוקינים.
שזה חלבוני דלקת, נכון?
נכון. זה עושה דלקת כרונית, וכשהוא מצטבר בכבד, הוא משבש לו את התפקוד לחלוטין, וזה לא משנה בכלל מה המספר שעל המשקל שלך בבוקר.
זה מטורף. ממש מציין שהמדד החשוב הוא באמת לא משקל אלא מיקום. למשל, בנשים מציינים שהיקף מותמיים של מעל 88 סנטימטר מקושר לסיכון גבוה מאוד לכבד שומני. גם אם ה-BMI נחשב תקין.
וזה ממחיש למה אסור להסתמך רק על המשקל הביתי. הרפואה התקנית מבינה שרזה זה פשוט, כאילו זה לא תמיד בריא מטבולית.
וואו, הגוף יכול לנהל מלחמה פנימית שקטה של דלקת בזמן שכלפי חוץ הכל נראה סבבה. עכשיו, אני רוצה לקחת את זה שלב קדימה. הבנו שיש עומס על הכבד באזור הבטן, אבל איך, כאילו, איך המאבק הזה למטה הופך לערפל מוחי? למה שכבד מתקשה או נפיחות בבטן יגרמו לעייפות מנטלית בתוך המוח? זה נשמע לי כמעט כמו מדע בדיוני.
תראה, זה נשמע מדע בדיוני עד שאתה מבין את ציר המעי כבד מוח. הרפואה הפונקציונלית מתעסקת בזה המון. איברים לא חיים בוואקום, יש ביניהם צירי תקשורת, והתקשורת בין המעי לכבד היא קריטית.
איך זה עובד בפועל? יש שם איזה צינור אנטומי?
יש. זה נקרא וריד הסר. התפקיד הבלעדי שלו זה לקחת דם ישירות ממערכת העיכול, מכל אורך המעי, ולהזרים אותו כמו כביש מהיר פרטי, ישר לכבד.
אוקיי, אז הכל עובר דרכו.
כל מה שקורה במעי מגיע לכבד ראשון. אז כשיש חוסר איזון חיידקי, מה שנקרא דיספיוזה, או חדירות מעי, כשהחיבורים בין תאי המעי נחלשים, המעי בעצם שולח מסרים דלקתיים ורעלנים ישירות דרך וריד הסר, ישר לכבד.
אז הכבד עומד שם בכניסה כאילו כמו איזה סלקטור במועדון, וחוטף את כל האש והדלקת מהמעי. וזה בנוסף לכל הסוכר שהוא צריך לנהל.
בדיוק כך, עומס כפול. במצב כזה, הכבד פשוט זקוק לזה שהמעי יפסיק לראות עליו. וכשהוא מוצף, הדלקת הזו חומקת למחזור הדם הכללי, ומערכת החיסון מתקשרת את זה למוח. מולקולות הדלקת חוצות את מחסום הדם-מוח.
מטורף.
והמוח מתרגם את זה לערפל מוחי, חוסר ריכוז ואפתיה. הכל מחובר יחד. אפשר לנתק שינה או אנרגיה מהתפקוד של הכבד והמעי.
אז מה כל זה בעצם אומר לגבי החיים שלנו בפועל? כי הבנו את המנגנון, יש לנו כבד המוסוכר, קשר למי דלקטי, וזה עולה למוח. מדעית זה מרתק, אבל בוא לירד לקרקע. מה בשגרה שלנו מייצר את כל האש הזו, ואיך אפשר לחבות אותה? יש פה מחבלים יומיומיים שהמאמר מפרט עליהם.
המחבל הראשון, וזה אולי הכי הרסני, זה סוכר נוזלי. מיצים מתוקים. וכן, אפילו מיצים טבעיים סחוטים, שייקים, קפה עמוס בסוכר. זה קטסטרופה. כי סוכר נוזלי מגיע לכבד כמו צונמי. אין לו שום סיבים תזונתיים שיעצו אותו.
כן, אם נדמיין את זה, זה כמו שיטפון אדיר שפוגע בעיר של בטון. שאין בה אדמה או עצים שיספגו את המים, שזה כאילו הסיבים. ומערכת הניקוז, שזה הכבד, פשוט קורסת בשניות.
אנלוגיה מצוינת. המחבל השני הוא פחממות רכות. מאפים, לחם לבן, חטיפים גם אם הם ללא גלוטן. המחבל השלישי הוא תרבות הנשנוש. התפיסה הזו שחייבים לאכול כל שעתיים.
כן, אומרים את זה כל הזמן כדי לשמור על חילוף חומרים.
כן, אבל זה גורם לכך שהלבלב שמייצר אינסולין לעולם לא נח. האינסולין נשאר גבוה והגוף תקוע באגירת אנרגיה. נוסיף לזה חוסר תנועה, סטרס וחוסר שינה והגוף במצב הישרדות מוחלט.
תשמעי, כשאני שומע את הרשימה הזו ברצף, זה נשמע קצת מייאש. קשה לחמוק מזה היום, אבל כאן בדיוק מגיעה נקודה אופטימית במאמר. כבד שומני זה לא גזר דין, ולא צריך להריב את עצמנו או דיאטות כעסך מייסרות. יש פה חמישה צעדי תחול, ומה שהכי יפה, במיוחד בצעד השני, זה שלפעמים מספיק לשנות רק את הסדר של האוכל בצלחת.
זה כלי ביולוגי מדהים ופשוט. הרעיון הוא לפתוח כל ארוחה בירקות. במיוחד מצליבים ומרירים, ברוקולי, כרוב, ארטישוק. אחר כך אוכלים את החלבון ורק בסוף את הפחממה.
ומה המנגנון מאחורי זה?
הסיבים שבירקות מגיעים ראשונים לקיבה ומייצרים שם רשת הגנה. הרשת הזו בעצם מעטה את הספיגה של הסוכר לדם. זה מוריד משמעותית את קפיצת האינסולין וחוסך מהכבד את השיטפון הזה.
זה גאוני, חינמי וממש קל. אגב, הצעד הראשון הוא כאמור להעיף את השתייה המתוקה ולעבור למים וחליטות. אבל מה לגבי תנועה? הצעד השלישי מראה שהשריר ממש עוזר לכבד, נכון?
בדיוק. הצעד השלישי ממליץ פשוט לצאת להליכה של 10-15 דקות אחרי ארוחה גדולה. כי כשהשרירים עובדים, הם פותחים ערוצים עצמאיים ושואבים את הסוכר מהדם כאנרגיה, אפילו בלי להזדקק להרבה אינסולין.
וואו, אז השריר הוא כמו איזה קיור ששואב את העודפים מהכבד?
כן. בנוסף, ההמלצה על 2-3 אימוני כוח בשבוע ממש בונה מחסן ארוך טווח לסוכר.
מדהים. הצעד הרביעי בסקירה הוא בעצם לטפל במעי, לקחת ברצינות נפיחות וגזים כדי לעצור את הדלקת שעוברת בבריד אשר. והצעד החמישי, הבדיקות. להגיע לרופא המשפחה ולבקש לבדוק את המדדים הנכונים.
כן, ויש פה מדדים ספציפיים. אנזימי כבד כמו ALT, AST ו-GGT, ובדיקת אינסולין בצום וגם HbA1c. אנזימי כבד הם תאר לך כמו פועלים בתוך תאי הכבד. כשאתה פגוע או מודלק משומן, אתה נשבר, והפועלים דולפים לזרם הדם, בדיוק. ולגבי ה-HbA1c, שזה המוגלובין מסוכר, זה כמו וידאו של 3 חודשים אחורה, לא תמונת סטילס. הוא מראה כמה סוכר נדבק לכדוריות הדם. וכמובן, GGT הוא רמז מעולה, אבל הוא כיוון, הוא לא הבחנה סופית.
זו נקודה ממש חשובה, וחשוב להדגיש את מה שהמאמר אומר. כל מה שדיברנו עליו היה נועד תכלס להסרה ולהבנת הגוף. זה לא בשום פנים ואופן מחליף ייעוץ או אבחון רפואי. במקרים של ירידה לא מוסברת במשקל, צהבת או עייפות קיצונית שפשוט לא עוברת, חייבים ללכת לרופא.
כמובן, המידע הזה פשוט נועד לתת לנו כוח לשאול את השאלות הנכונות מול הצוות הרפואי. הצעדים הפשוטים האלה לא מחליפים רפואה, הם נותנים לכבד סביבה שמאפשרת לו לנשום בעומס של החיים המודרניים.
אז אם נסכם שנייה את המסע הביולוגי הזה היום, התחלנו מעתה עייפות מתסכלת בבוקר, גילינו שהתשובה היא לא סתם עוד כוס קפה, אלא שהעייפות הזו היא קריאת מצוקה מהכבד שעובר הצפה המטבולית. הבנו שזה לא רק משומן שאכלנו, אלא מקושי לנהל עודפי סוכר ואינסולין. ראינו שמשקל יכול לשקר לגמרי אם השומן מתחבא עמוק בתוך הבטן. והכי חשוב, ראינו שהפתרון הוא לא צום ממושך, אלא הדברים כמו תנועה קלה אחרי אוכל ושינוי הסדר של מה שאוכלים בצלחת.
וזה מראה שידע הוא ממש כוח. כשמבינים מה קורה מתחת למכסה המנוע של הגוף, התגובה מפסיקה להיות כעס על הגוף. פשוט מתחילים לעבוד איתו בשיתוף פעולה.
לגמרי. והניתוח הזה באמת מוביל איזו מחשבה מעניינת לסיום, משהו לקחת הלאה. אם האיבר הפנימי הכי גדול בגוף שלנו, המעבדה הכימית האדירה הזו, יכולה להגיע לעומס כל כך קיצוני והצפה, ובכל זאת להצליח לא לשדר אפילו עוד אחד של כאב פיזי שיעצור אותנו, אז אילו עוד מנגנונים שקטים באורח החיים שלנו פועלים במצב כאילו הישרדות?
שאלה חזקה.
ממש. כמה נורות אזהרה פנימיות מוסוות תחת, היה לי לחץ בעבודה או אני סתם עייף? זה די מזמין אותנו להתחיל להקשיב ללחישות הקטנות האלה של הגוף, הרבה לפני שהן פשוט נאלצות להפוך לצעקות. כי בסוף, כשהקפה כבר לא מאיר אותך, יש פה תעלומה ששווה לחקור. תודה על ההזנה, ונתראה בצלילת העומק הבאה.